חולין דף חף ב' מתחילים בעזרת השם 12 שורות מלמעלה חטאת באימה. שלושה דברים למדו חכמים עולת העוף מחטאת באימה. דבר ראשון, למדו חכמים שכמו שחטאת באימה אי אפשר לקנות מכסף של מעשר שני, הרי זה הכי קל. בן אדם יש לו שדה ענקית, הרבה דונם, וכשצמחו לו שמה היבול, אם זה תבואה, אם זה פירות, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. בין התרומות ומעשרות יש את המעשר שני בחלק מהשנים. מעשר שני לוקחים ואוכלים בירושלים. יש אחד שגר מאוד רחוק, והתורה מתחשבת בו, שלא יצטרך לעלות כמות כל כך גדולה של פירות לירושלים, ונותנים לו אפשרות לקחת את כל הפירות של מעשר שני, ולקחת כסף, בשווי של הפירות האלה, ולפדות, דהיינו, להעביר את הקדושה של המעשר שני שהיה בפירות, לתוך הכסף. פירות של המעשר שני, כמו כל הפירות שיש לו בשדה, אין לזה שום קדושה. והכסף, הוא נהיה ממש מעשר שני. עולים עם הכסף לירושלים, עם הכסף הזה קונים כל מיני סוגים של אוכל, של שתייה, משהו נפלא ביותר, עושים סעודות גדולות בירושלים, וכל עם ישראל נהנים, אלה שנמצאים באותו זמן בירושלים, מאוכל איכותי, טעים, טוב. לכבוד הקדוש ברוך הוא, מעשר שני. כמובן הכל בתוך תחומי ירושלים. פלאי פלאים, ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, אחד מהדברים הנפלאים שהיו שם. בכל אופן, הגיעו שם ובאים עכשיו לקנות אוכל. עכשיו הבן אדם אומר, אני אומר מה זה ראש של יהודי, תמיד מנסים למצוא כל מיני... קוראים לזה קומבינות, כל מיני צורות, איך אפשר שתיים באחד. אז הוא אומר, תראה, יש לי פה הרבה כסף, כן? עכשיו, אני קיבלתי על עצמי, הוא אומר, להביא קורבן שלמים, או שאני חייב להביא קורבן חטאת, לצערי הרב, פעם הדלקתי אש בשוגג בשבת, ואז אני חייב להביא קורבן חטאת. אולי אני אביא את זה מהכסף הזה, אני ממילא חייב כבר להביא, לקנות בהימות, גם אפשר הרי, זה גם אוכל אחרי ששוחטים אותו. אז בוא נקנה חטאת בהימה מהכסף הזה, ניתן לכהנים, הם יאכלו את זה בתוך העזרה, זה ודאי ירושלים. הרי הכהנים אוכלים את הבשר של הקורבן חטאת בתוך העזרה. על זה אומרת לנו התורה הקדושה, לא. אי אפשר לקנות קורבן חטאת ולא שום קורבן. אנחנו לומדים מחטאת גם לעולת העוף, שאי אפשר לקנות את זה מהכסף של מעשר שני. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אבל מאיפה לומדים בעולת העוף? לומדים את זה מחטאת בהמה. למה צריך לקנות את הקורבן רק מכסף של חולין? לא מכסף שיש בו מעשר שני או איזושהי קדושה מסוימת. דבר שני למדנו מחטאת בהמה לעולת העוף, שצריך להקריב את הקורבן דווקא ביום ולא בלילה. דבר שלישי, ביד ימין ולא ביד שמאל. אומרת הגמרא, בסדר, אז חטאת בהמה הוא הרבי הגדול של מלמד את עולת העוף, את שלושת הדברים שמעכבים בקורבן, שזה יהיה, כמו שאמרנו, מן החולין, ביום ובימין. אבל איפה חטאת בהמה בעצמו למד את שלושת הדברים האלה? שואלת הגמרא, חטאת בהמה דאינה באה אלא מן החולין מנהלן. מאיפה אתה יודע את זה? אמר רב חסדא, דאמר קרא, אחד מהקורבנות חטאת, זה הקורבן הידוע מאוד, ביום הכיפורים, הפר של אהרון הכהן, שמכפר עליו ועל אחיו הכהנים. ואם זה ביום כיפור, אהרון הכהן נשמח ונשען על זה ומתוודא, מה שאנחנו כולנו מכירים ביום הכיפורים, כשכולם, יש מקומות שנוהגים שכולם משתחווים, תהיה שאהרון הכהן מתוודא, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני ואנשי ביתי, מתוודא על הפר הזה. כשאומר אנא השם, הוא היה מזכיר את שם המפורש, לכן כולם היו משתחווים, לכבוד השם הקדוש. אז אותו פר נפלא, נהדר, אהרון הכהן הביא את זה בתור חטאת. אז שם הפסוק אומר, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לא. המילה לא, מה ללמד אותנו? משלו ולא משל ציבור ולא משל מעשר. הוא חייב להביא את זה מהכיס הפרטי שלו, מכסף של חולין. אז אם כן יש לנו לימוד בקורבן חטאת, שאסור לו להגיע מכסף של מעשר שני. עכשיו, הדבר הבא, ביום, זה שצריך קורבן חטאת ביום, זה אנחנו יודעים, אבל הבעיה שמאותו מקום שאנחנו לומדים לקרבי קורבן חטאת, אנחנו גם הרי יודעים מלימוד שמדבר על כל הקורבנות, ואומר שצריך להקריב אותם דווקא ביום. שואלת הגמרא, ביום לומדים עולת העוף מקורבן חטאת? על מה אתה מדבר? הרי מביום צוותו נפקא. כל הקורבנות לומדים ביום צוותו, שצריך דווקא להקריב את הקורבן ביום ולא בלילה. אומרת הגמרא, אתה צודק. כדי נסבא, כדי הכוונה לחינם. נסבא הכוונה חזר עליו. לחינם הוא אמר את זה, את העניין של ביום. באמת ביום לא לומדים מחטאת, אלא זה באמת כל הקורבנות יודעים שצריך להקריב אותם דווקא ביום. הלאה. דבר השלישי, ידו הימנית. צריך לעשות את להקריב את עולת העוף בידו הימנית, לומדים את זה מקורבן חטאת. שואלת הגמרא, מדרבא בר בר חנה נפקא. דאמר רבא בר חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש. כל מקום שנאמר, או המילה אצבע, בכל הצורי דבר, בכל הצורות שתגיד, אצבעו, באצבע, השורש של המילה אצבע כתוב באותה פרשה, באותו קורבן, או כהונה, כהן, הכהן, כהנים, השורש כהן, אם כתוב באותו פרשה, כל מקום כזה, לומדים שזה צריך להיות אינה אלא בימין. עכשיו, בעולת האופי של נדבה, כתוב הלשון של כהונה, אז הוא לא צריך ללמוד מחטאת, יש לו שיחה מקומית, כמו שאומרים, הוא יכול ללמוד את זה מעצמו, שם כתוב גם כן כהונה. אומרת הגמרא, כן, אבל השאלה אם מספיק שיהיה כתוב כהונה, או שצריך שגם יהיה כתוב אצבע. האם מספיק או אצבע או כהונה? אז יש דעה שסובת שצריך את שניהם. אם כתוב כהונה רק, אם כתוב כהונה צריך גם אצבע. אמנם אם כתוב אצבע זה מספיק, אבל אם כתוב כהונה, זה לא מספיק. אז זו אפשרות אחת לתרץ. ואידך, כהונה באה אצבע. אם כתוב כהונה זה לא מספיק, צריך שגם יהיה כתוב אצבע בשביל שנדע שזה רק יד ימין. אבל אצבע לא באה כהונה. אם כתוב אצבע, זה מספיק, ואנחנו כבר יודעים שזה ימין, ולא צריך שגם יהיה כתוב כהונה. אבל מכיוון שבעולת העוף של נדבה כתוב רק כהונה, אז חסר שגם יהיה כתוב אצבע, אבל לא כתוב, אז מאיפה נלמד? נלמד את זה באמת מחטאת. ותנא קמא, שהוא לומד כמשפט חטאת, בהמה, כמו שעכשיו אמרנו, שלפי תנא קמא באמת הסברנו, שהוא לומד שעולת העוף של נדבה, מאיפה יודעים שהוא חייב להיות דווקא מחולין, ביום, בימין, לומדים את זה כמשפט חטאת בהמה, מצוין. עכשיו יש דעתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, שהוא לומד מחטאת העוף, הוא לומד עולת העוף מחטאת העוף, והוא לומד מחטאת העוף, מאיזה שכתוב כמשפט, הוא לומד שעולת העוף זה כמו ההלכות של חטאת העוף, כמו שחטאת העוף צריך לאחוז את הגוף והראש בשעה שמתיזים את הדם, ככה גם בעולת העוף. אבל נשאלת השאלה, ממול העורף, זה שצריך לעשות את המליקה בקורבנות העוף, תחת העורף, באחורי הצוואר, שזה אנחנו לומדים למעשה, מזה שכתוב כמשפט, זה שכתוב כמשפט, לומדים כמשפט חטאת העוף. כמו שחטאת העוף, כתוב מפורש, ממול עורפו, יש מיקום מדויק איפה צריך לעשות את המליקה, ככה גם חטאת העוף, אבל אם אתה לומד כמשפטו, כמשפט, אתה לומד משהו אחר, אז מאיפה תדע את המיקום, איפה שצריך לעשות בעולת העוף את המליקה. אז חטאת העוף כתוב מפורש איפה, אבל עולת העוף מאיפה תדע איזה מקום בדיוק צריך לעשות שם את המליקה. אומרת הגמרא, גמרי במה מצינו. מליקה ממליקה, זאת אומרת, מחטאת הרי כתוב בדיוק איפה צריך לעשות את המליקה, נכון? אז התורה מלמדת במקום אחד את הרעיון, כדי שכל המקומות האחרים ילמדו ממנו. אז כמו שבחטאת העוף, המליקה נעשית ממול עורפו, תחת העורף, אחורי הצוואר, אותו דבר גם לגבי עולת העוף, לא צריך בשביל זה את הלימוד של כמשפט, ומהלימוד של כמשפט הם לומדים משהו אחר, כמו שהזכרנו. אנחנו עכשיו עוברים משנה ממש מרתקת ונפלאה, והיא למעשה המקור של כל המושג שאנחנו אומרים קינים, מה זה קינים? קן של ציפור, שמביאים עופות, אז תמיד אומרים תורים או בני עונה, תורים או בני עונה, מה זה תורים ובני עונה למען השם? תמיד מזכירים את זה, תורים או בני עונה, אז תורים אנחנו יודעים זה גדול, בני עונה זה קטנים, אבל מה זה מאותו מין של עופות? מה בדיוק הסיפור כאן? אז המשנה כאן מביאה בצורה כל כך נפלאה וכדאי פעם אחת להתמקד בזה, וזה טוב לכל השס כולו. וכן, ישנם באזור ה-70 סוגי יונים במשפחה של היונים. הרבה מאוד סוגים של יונים יש. מבין כל היונים ישנם רק שני סוגים שקשרים לקורבן. אחד מהם נקרא תור, זה סוג של יונה, זה לא יונה גדולה או קטנה, זה סוג של יונה שנקראת תור. יש פסוק בירמיה, הוא כותב שם, ותור וסיס ואגור שמרו את בואנה. אחד מהסוגי עופות זה תור. שמרו את בואנה, הכוונה שהם ציפור נודדת. הסוג הזה של היונה נודד ממקום למקום. הטבע שלהם הוא שבסתיו הם נודדים לאזור חם יותר, וכשמגיע האביב הם חוזרים חזרה. זה מה שהפסוק אומר בשיר השירים, וכל התור נשמע בארצנו, כי אז התור מגיע בזמן של האביב. זה הזמן שהוא חוזר חזרה מהנדידה שלו. זה למעשה התור. הוא אוף נודד ממקום למקום. לעומת זאת, היונה היא סוג של אוף, סוג של יונה, שנשארת במקום אחד כל הזמן. היא דרה במקומה כל הזמן. זה שתי סוגי העופות האלה. עכשיו, מה שאתם מדברים, תורים, זה סוג של יונה, אבל הם קשרים רק שהם גדולים. תכף נראה מקור מאיפה יודעים את זה, בהמשך של הגמרא. מאיפה יודעים שתור חייב להיות גדול דווקא. ויונה, התורה מכשירה דווקא כשהם בני יונה, כשהם קטנים. ועל זה מדברת המשנה. בגיל שקשר בתורין, שזה כשהם גדולים, פסול בבני יונה, כי הם צריכים להיות קטנים. והגיל שקשר בבני יונה, כשהם קטנים, פסול בתורין, כי התורים צריכים להיות גדולים. עכשיו, מה הסימן בין בתור ובין ביונה שהיא כבר מתחילה לגדול? היא עדיין לא גדולה. היא בשלב שעכשיו עוברת את הבגרות שלה. אומרת המשנה, תחילת הציהוב בתחילת הכנף שלהם, הנוצות שסביב הצוואר מתחילים להצהיב. זה סימן שהם כבר מתחילים, הם יוצאים מהשלב של גוזל ומתחילים לגדול. אז זה הזמן שבזה ובזה פסול. בתור זה פסול כי הוא עדיין לא גדול, הוא רק מתחיל להיות גדול. ובן יונה הוא פסול כי הוא כבר מתחיל להיות גדול, הוא כבר לא גוזל, הוא כבר לא בן יונה. והגמרא ברייתא, תנו רבנן, תורים, לא כתוב בני תורים. מה לומדים מזה? דווקא גדולים שבהם קשרים, קטנים שבהם פסולים. לעומת זאת, ביונה מה כתוב? בני יונה. בני, הכוונה, קטנים קשרים, גדולים, פסולים. נמצא. מכיוון שבתורים צריך להיות גדולים, ביונה צריך להיות קטנים, אז כשר בתורים פסול בבני יונה, והכשר בבני יונה פסול בתורים, כל אחד הגיל שלו. עוד ברייתא, תנו רבנן, תורים, הכוונה גדולים ולא קטנים, תכף נראה מאיפה לומדים שתור זה דווקא גדול. שיכול והלא דין הוא. אני הייתי יכול מקל וחומר להכשיר גם תורים קטנים. ממי אני למד קל וחומר? כמובן מבני יונה. ומה בני יונה, שהם קטנים, שלא הוכשרו בגדולים, אבל הוכשרו בקטנים. אז תורים שהוכשרו בגדולים, כמו שאנחנו נראה תכף בהמשך מאיפה לומדים את זה, אינו דין שהוכשרו בקטנים? אז אם כן נאמר שתור כמו שהוא קשר בגדול, יהיה קשר גם בקטן, כשהוא עדיין גוזל. תלמוד לומר, הפסוק אומר תורים, גדולים ולא קטנים. מה הלימוד כאן? תכף אנחנו נראה בעזרת השם, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים. הלאה, בני יונה, בני זה הכוונה קטנים, בני יונה קטנים ולא גדולים, שיכול ולא דינו, אני הייתי יכול ללמוד מקל וחומר שיהיו קשרים גם גדולים, אותו צורה רק להפך, במקום ללמוד את הקטנים מהגדולים, ללמד את הגדולים מהקטנים. כמו שמה בתור שאינו כשר קטן כשר גדול, אז בן יונה שכשר קטן לא כל שכן שיהיה כשר גדול, זה מה שאומרת הברייתא. ומה התורים שלא הוכשרו בקטנים, הוכשרו בגדולים, בני יונה שהוכשרו בקטנים, אין עודין שהוכשרו בגדולים? תלמוד לומר, בני יונה, קטנים ולא גדולים. מה התלמוד? מאיפה אתה יודע שזה מעכב דווקא קטנים ולא גדולים בבני יונה, ודווקא גדולים ולא קטנים בתור? אומרת הגמרא, כן, תכף נראה מאיפה בכלל יודעים שתורים זה גדולים, אבל בכל אופן, מאיפה אתה יודע שזה מעכב? אומרת הגמרא, הרי יש כלל, הכתוב שנה עליו לעכב. הפסוק חוזר על עצמו פעם נוספת ואומר את אותו דבר שהוא אמר קודם פעם נוספת, כדי ללמד אותנו שזה מעכב, שאם לא עשו את זה בדיעבד זה פסול. אז כאן אומרת הברייתא, וזה לא סתם הכתוב שנה עליו לעכב, אלא הכתוב חימש עליו לעכב. יש חמישה פעמים שכתוב תורים ובני יונה בתורה, ובכל הפעמים כתוב תורים בני יונה, אף פעם לא כתוב בני תורים או יונה. זה מה שאומרת הגמרא. אמר רבא לו להשתמית קרא איך יכול להיות שאפילו פעם אחת מתוך כל החמש פעמים שמוזכרים תורים ובני יונה לא יצא לפסוק ולכתוב מן בני התורים או מן היונה? זה שהם כתובים ונשנים ומשתלשים ועוד 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 פעמים באותה צורה, זאת אומרת שזה מעכב דווקא בני יונה ודווקא תורים, קטן ופה גדול, כל מקום מה שהתורה קובעת לו. אומרת הגמרא, אז אם כן למעשה מה שאנחנו רואים כאן, שהכתוב שנה עליו לעכב. אומרת הגמרא, בסדר, על יונה כתוב בני יונה. אז אתה יודע שזה קטנים, אבל מה אמרך שתורים הכוונה גדולים? למען השם, תורים זה כל סוגי התורים, בין קטנים, בין גדולים. מי אמר שזה דווקא גדולים? אומרת הגמרא, אימה, בני יונה דכתב באור רחמנה בני, שזה לשון קטנים. אז אתה צודק, קטנים אין, גדולים לא. אבל תורים? אי באי גדולים להיתי, אי באי קטנים להיתי. אם הוא רוצה יביא גדולים, אם הוא רוצה יביא קטנים, למה אתה אומר שזה דווקא מדובר על גדולים? וכאן אנחנו מגיעים ללימוד, מאיפה יודעים שתורים זה דווקא גדולים. אומרת הגמרא, לומדים את זה מהיקש, שמשווים בין תורים לבין בני יונה. דומיה דבני יונה, מה בני יונה, כתוב בני, זה קטנים דווקא ולא גדולים? קטנים אין, גדולים לא. אף תורים, גדולים אין, קטנים לא. אז כמו שאצל בני יונה זה רק קטנים, ככה תורים זה רק גדולים. ומהיקש לבני יונה לומדים לתורים שהם חייבים להיות דווקא במצב אחד מסוים. עכשיו, אם היינו רוצים להגיד שתורים זה קטנים, היו כותבים בני תורים. אבל לא, זה לא קטנים, אז זה גדולים, אז זה רק גדולים. טוב, עוד ברייתא. תנו רבנן, יכול יהיו כל התורים, מאז שהם יצאו מכלל קטנות, אפילו רק התחיל הציוב שבהם, שהם רק מתחילים להראות סימני בגרות, כבר הם יהיו קשרים. וכל בני היונה, כל זמן שלא באו לגדלות, אפילו שכבר התחילו סימני בגרות שלהם, שהתחיל הציוב, מה שהזכרנו קודם, הייתי חושב שהם יהיו קשרים. תלמוד לומר, מין התורים, חלק מהם, לא כולם. ולא כל התורים, אותו דבר, מין בני היונה, ולא כל בני היונה. פרט לתחילת הציוב, שמתחיל להצהיב ראשי הכנפיים שלהם מסביב לצוואר, שזה כבר מראה שמתחילים לגדול, אבל הם לא גדולים לגמרי, שבזה ושבזה שפסול. כי אצל הבני יונה כבר מתחיל להיות גדול, אז הוא לא טוב. אצל התור הוא עדיין קטן, הוא לא גדל לגמרי. אז זה גם כן לא טוב. אז זה פסול. ממתי התורים כשרים? אמרנו ממתי הם פסולים, אבל מתי הם כבר נהיים כשרים? מתי זה כבר נהיה גדלות מוחלטת, בגרות מוחלטת? משיזהיבו שראשי כנפיהם, הנוצות הגדולות כבר נהיים אדומות, והן נראות כמו, מזהיבות כמו זהב, גוון סוג של זהב כזה. אז, זה מבריק, ממש מבריק, זה נהיה אדום מבריק, זה דומה לזהב. אז אנחנו יודעים שהם כבר בבגרות מוחלטת והם קשרים בתור תורים. ממתי בני יונה פסולים? אז זה כמו שאמרנו במשנה, מי שיצהיבו, שמתחילים ראשי כנפיהם שסמוכים לצוואר להצהיב, זה סימן שהם כבר יצאו מכלל בני יונה והם כבר מתחילים להיות בבגרות, אז הם פסולים לקורבן. תנא יעקב קורחה, ממתי בני יונה כשרים? מי שיעלעו, ככה הוא מביא ברייתא, יעקב קורחה, ממתי בני יונה כשרים? מי שיעלעו, מה זה יעלעו? הוא תנה לה והוא אמר לה. הפסוק אומר, אפרוחיו יעלעו דם. מה זה אפרוחיו יעלעו דם? זה הכוונה, כשבאפרוחים כבר מתחיל להיספג הדם, להיספג בהם הדם כבר, בתוך הגוף. מתי זה? אימת, מתי נבלע להם הדם בגוף, בבשר? אמר הבעיה, אתה יודע איך אפשר לדעת סימן? מחישמית גדפה, אם נתלש להם הכנף, ומיני ועתי דמה, ויורד מהם דם, זה סימן שכבר הדם נספג להם בגוף. אבל קודם גם אם נתלש להם הכנף, לא יצא להם דם, אז הם עדיין לא קשרים, והם עדיין לא נחשבים בני יונה. זאת אומרת, גם בבני היונה שהם קטנים, יש גיל מסוים שהם עדיין לא קשרים לקורבן. זאת אומרת, לא ישר כשבני יונה נולדים הם כבר קשרים. תחילת השלב שלהם זה מתי שכבר הדם נספג בגופם. ואם נתלש להם כנף, אפשר לבדוק בהיסטוריה, בטח יודעים בדיוק מתי זה, אפשר לזהות על האוף שכבר נספג בו אדם, אם תולשים לו את הכנף הוא כבר נהיה בעל מום כמובן, כן, אבל מדובר פה שבשלב מסוים, שאילו יתלשו לו את הכנף, יצא לו דם מהגוף, זה אומר שכבר בשלב שאפשר להביא אותו בתור קורבן האוף. עד כאן השיעור על דף חף ב'.